אנחנו עכשיו נלמד פירושו של המהר"ל על גמרא במסכת ראש השנה. אנחנו בקס"ב בעמודה השמאלית. יש פה עוד ספרים, אתה יכול לקחת. אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם. אלו הן, ככה כתוב בגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז: צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. צדקה דכתיב, וצדקה תציל ממוות, ככה כתוב במשלי. צעקה דכתיב, ויצעקו אל השם בצר להם, פרק בתהילים שמדבר על יציאת מצרים וקריאת ים סוף. בני ישראל צעקו אל השם, הציל אותם. נכון. ושינוי השם דכתיב, ויאמר השם אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי אם שרה שמה. טוב, אז מה זה אומר? ולבסוף, וברכתי אותה וגם נתתי לך ממנה זרה. כלומר, רואים שבזכות שינוי שמה של שרה, משרי לשרה, זכתה לזרע. אם כן, זה מועיל. שינוי מעשה, כתוב בספר יונה, וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, ואז הקדוש ברוך הוא חמל עליהם. הנה, אם כן, הבאנו הוכחה על ארבעת הדברים שמשנים גזר דינו של אדם. ויש אומרים, עוד דבר חמישי, ויש אומרים, אף שינוי מקום. יש עוד דבר שמועיל לשנות מה שנגזר על האדם, משנה מקום, שנאמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, ומה כתוב אחר כך? והדר ואשך לגוי גדול. זאת אומרת, עד עכשיו על אברהם נגזר להיות בלי זרע. ואחרי שהוא ישנה את מקומו, שם אעשך לגוי גדול, לא כאן. פה בבבל, אי אתה זוכה לבנים, אמר לו הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה בנים, אתה חייב ללכת לארץ ישראל. אם כן, הוכחה ששינוי מקום משנה גזרה. אז למה זה רק בשם יש אומרים? למה זה לא מוסכם על כולם הדבר הזה? הנה הוכחה ברורה מאברהם אבינו שמשנה מקום, משנה מזל, נכון? ואידך, כי התנא קמא סובר, ההוא זכותה דארץ ישראל ודאהנה לה. לא, מאברהם זה לא, עוד לא ברור שמה שגורם לאברהם את השינוי לטובה זה דווקא שינוי המקום סתם, אלא זה שינוי המקום לארץ ישראל. זאת אומרת, הרי יש אומרים אומר, מתכוון לומר שכל שינוי מקום זה קורה גזר דינו של האדם, אבל זה לא מוסכם על כולם שזה דווקא סתם שינוי מקום, אלא דווקא שינוי המקום הזה מי בבל, מחוץ לארץ, לארץ ישראל. זה מה שמועיל. טוב.
אז הוא שלאו דווקא שינוי מקום.
לאו דווקא שינוי מקום, אלא שינוי מקום לארץ ישראל. זה מה שהועיל לאברהם אבינו. ההוכחה שהוא מביא על אברהם אבינו, לך לך, יש אומרים, אומר, אתה רואה? שינוי מקום זה הועיל לאברהם. התנא קמא שלא הביא את הדעה הזאת, אלא דיבר רק על ארבע, אומר, זה לא שינוי מקום, זה שינוי מקום לארץ ישראל. כן, משה.
שינוי שם ושינוי מקום, זה נראה צבאות, זה לא פסוק מפורש, כמו צדקה וצעקה שזה רשום מפורש, שזה מביא את זה.
אף על פי ש... כן, אתה אומר שזה לא כתוב מפורש בפסוק.
צדקה,
צעקה, כתוב שחור על גבי לבן. וצדקה תציל ממוות וצעקה, ויצעקו אל השם בצר להם. טוב, ואחר כך אתה רואה תוצאה. הצליחו לצאת ממצרים ולעבור את ים סוף.
טוב, ההמשך של הפסוק הזה במצוקותיהם...
יצילם, יצילם. ובמצוקותיהם, כלומר, זה ממש יותר מפורש, כן. לעומת זה, אתה אומר, שלגבי אברהם ושרי, זה מעניין, כי שני הדברים האלה, זה באמת נאמר ביחס לאברהם ושרה. שני הדברים האלה. שזה יותר דיוק, כן, יותר דיוק, משמע שזה התוצאה. חז"ל קיבלו שהבה עתליא, שהדברים היו תלויים אחד בשני. לגבי שינוי מעשה, וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. פה זה גם מפורש לכאורה, כן?
זה לא מפורש הרב הממשלה, זה לא...
שמה? מה אתה רוצה יותר מזה? אומרים לך, וצדקה תציל ממוות.
אני מסכים,
שזה מפורש.
כן, לא חייב, כאילו, אם הבנו את זה מהפסוק שאברהם הגיע לארץ ישראל סתם, וזה
המשנה
מקום הזה.
אתה אומר שזה לא פחות.
כן?
כן. לא צריך להיות. זה שיש סמיכות פרשיות בין לך לך ועשך לגוי גדול, אתה אומר סמיכות פרשיות זה גם דבר מפורש בתורה. נכון? זה אחד מן הדברים, מהדרכים שבהם התורה נדרשת. רק משה רוצה להגיד שאולי יש בכל זאת איזושהי הבחנה בין דבר שהוא ממש מפורש לדבר שאתה צריך לימוד כדי להגיע אליו. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מה?
זה נראה מהותי, כי שלושת הדברים שמפורשים, צדקה, צעקה ושינוי מעשה, זה דברים שאדם באמת חוזר בתשובה, שעושה משהו ממשי. שינוי
שם, שינוי מקום, זה נראה כמו סגולה מסוימת. זה לא משהו שאדם,
אדם יכול לשנות את שמו ואת מקומו, אבל
בלב
הוא עדיין לא חזר
בתשובה. זה גם, זה נכון מה שאתה אומר. יותר מזה, לכאורה יש הבדל מאוד גדול אם אנחנו מתייחסים למה שכתוב בתורה, שזה בעצם בא מי השם. זה לא שכמו שהיום כל אחד הולך לשנות את שמו. זה לא ככה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לא שרי אלא שרה. אותו דבר. לא שאברהם החליט לשנות את מקומו. הקדוש ברוך הוא אומר, לך לך. ביתר הדברים אומרים לך, צדקה תציל מוות. אתה רוצה לתת צדקה? תן. לא רוצה לתת צדקה? אל תיתן. צעקה, אתה רוצה לצעוק? תצעק, תראה שזה הועיל. אתה לא רוצה לצעוק, אל תצעק. אבל פה, ביחס לאברהם ושרה, לכאורה יש פה התערבות אלוקית, שאומרת לאברהם, לך לך, שינוי מקום, ושינוי שם. האמת, שבהלכות תשובה, הרמב״ם מביא את הדברים האלה, אבל לגבי שינוי שם, למשל, הנה, הוא כותב ככה, זה פרק שני, בהלכות תשובה הלכה ד' מדרכי התשובה, הנה תראו איך הוא פוסק את הדברים להלכה, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים צעקה ועושה צדקה כפי כוחו, הנה צדקה, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. טוב, זה כמובן עזיבת החץ. הוא משנה שמו. משנה שמו, אמרת. כלומר, אומר הרמב״ם, לא, 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 לא. תירגע. אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. כלומר, לפי הרמב״ם משנה את שמו, זה לא שעד עכשיו קראו לו ראובן, הוא מחליט שמעכשיו השם שלו יהיה שמעון. משנה שמו, כאן יש פרשנות של הרמב״ם. יפה, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. עד עכשיו הכרת את ראובן שעשה את המעשים הפלונים. מעכשיו תכיר ראובן אחר. אז זה לא ממש שהוא משנה את שמו. אולי הרמב״ם דייק שזה באמת הייתה דרכה אלוקית לגבי שרי באופן ספציפי. אבל בכל זאת יש משהו שצריך לתפוס מזה. שאתה צריך להיות כל כך אחר, שכשיגידו זה ראובן, נגיד לא מה פתאום. זה לא הראובן שאתה מכיר, זה מישהו אחר. כן. שינוי שם הכוונה שהוא מתנהג בצורה כל כך שונה שלא יחשבו שיש קשר בין השם לבין האדם. מה? אז אתה אומר באמת לכאורה מה ההבדל בין זה לבין שינוי מעשה, כן? אז איפה הרמב״ם פה הכניס באמת, אמרנו, אחד מן הדברים זה שינוי מעשה, אז איפה הוא הכניס את השינוי מעשה? הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו.
זה השינוי מעשה.
ושינוי שמו אומר, אתה משתנה בצורה כל כך כוללת, כי לפעמים אדם משנה את מעשיו. אבל הוא לא משתנה. יש הבדל בין אדם שמשנה את מעשיו. לא נטל ידיים, נוטל ידיים. אבל זה עדיין אותו בן אדם. אתה מכיר אותו, אתה רואה אותו, אתה תזהה אותו. אבל יש אדם שעד עכשיו אני יודע מה. הוא היה זמר, שיר סתם שירים, אני יודע, מכל הבא ליד. עכשיו הוא שר זמירות, אבל הוא זמר. מה לי זמר, מה לי זמר. טוב, יותר טוב שישיר זמירות. אבל זמר, זמר. אבל כאן, בדבר הנוסף, הרמב״ם מתכוון שלא רק שהוא משנה את המעשים, אלא הוא משתנה. האדם משתנה. עד כדי כך שאתה לא יכול לייחס... מה? משנה את הרצון שלו, משנה את האישיות שלו, משנה את ההתנהגות שלו, עד כדי כך שאתה כבר לא מזהה את הבן אדם כאן. עכשיו, האם הוא מדבר על שינוי מקום? כן. הוא אומר, הוא משנה מעשיו כולה לטובה לדרך ישרה וגולה ממקומו. שגלות מחפרת אבון. מפני... וגם פה הוא נותן הסבר, זה מעניין. גם לגבי שינוי שם, ולגבי שינוי מקום, מה שמשה עיר לכאורה זה לא מפורש בפסוקים, בשני הדברים האלה הרמב״ם נותן הסבר. איך זה מועיל? יתר הדברים הוא אומר ישר, דרכי התשובה להיות שב, צועק תמיד, ועושה צדקה. לגבי שינוי שם הוא הסביר שזה שינוי אישיות, ולגבי שינוי מקום הוא אומר ככה, וגולה ממקומו שגלות מחפרת אבון, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. ואם אדם קונה את זה בלי לשנות את מקומו?
מה טוב?
מה טוב? אם הוא מה אומר הרמב״ם, למה שינוי מקום? זה לא איזה פטנט סודי, סגולתי כזה. אומר, לא, אני אסביר לך איך זה עובד. כשאדם מכירים אותו במקום אחד, והוא הולך למקום שלא מכירים אותו, ידוע, יש סיפורים כאלה של גדולים שהיו גולים ממקומם, ואף אחד לא מכיר אותם, והיו עובדים סתם כמו אנשים פשוטים, וחיים... מדבר מועט כדי לחפר. אז הוא אומר, מה זה עושה הדבר הזה? יש לזה משמעות. גורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. בקיצור, זה עבודה על מידת הענבה. חטא קשור לגאווה. תשובה כרוכה בענווה. איך קונים מידת הענווה? אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא יכבד אותך. אף אחד להגיד, אדון פרופסור פלוני, אף אחד לא מכיר אותך. בכלל, אתה נראה כבן אדם פשוט, אז זה עובד, זה נותן לך עבודה על מידת הענווה. אז זה יוצא שלפי הרמב״ם שינוי המקום, זה פטנט לעבודה על מידת הענווה. ככה הוא הבין. אז אם כן יוצא שמה שאנחנו לומדים משינוי שם ושינוי מקום לגבי אברהם ושרה, זה כדי לרמוז על דרכי התשובה. אבל לא שצריך לעשות ממש כמו שהם עשו. לא שממש צריך לשנות את השם. או לא שזה יועיל למתי תשנה אברהם, זה לא היה כדי לקנות את מידת הענווה שהוא שינה את מקומו. כן, את ציווי אלוקי שזה פועל, שזה מועיל. לכן יש גם דעה שזה היה מצד זכות ארץ ישראל. שידוע שאם אדם נשוי 10 שנים ולא הוליד, אם הוא עולה לארץ ישראל, סופרים 10 שנים מחדש. מחזירים את השעון לאפס. זה לא קובע. למה? אדם שבא לארץ ישראל הוא אדם חדש, כתינוק שנולד. אז אפשר עוד פעם לספור 10 שנים. ככה נפסק. טוב, עכשיו בוא נראה את הסבר המהר"ל. כן. מה? מה? לא, הוא קורא אומר צעקה, לא אדם צועק באמצע רחוב, ברמקול. הכוונה שהוא מתחנן אל השם, הוא אמר, שהוא מתחנן אל השם תמיד. תנא קמא אומר 4 דברים.
לא צריך ענווה?
מה? לא, התנא קמא אומר אפשר ענווה בלי שינוי מקום. לפי הדעה החמישית, השינוי מקום יועיל למידת הענווה, לשפלות רוח. תנא קמא אומר, חייבים לשנות מקום בשביל זה. יש הרבה אנשים שעובדים על מידת הענווה, לומדים מסילת ישרים, ולומדים ספרים נוספים, ובכלל מתרגלים להיות אנשים ענווים, בלי ששינו את מקומו. זה לא מחויב לשנות מקומו כדי לקנות מידת הענווה. כל אדם צריך להיות ענו. בעל תשובה צריך להיות ענו מכולם. נכון? זה חייבים לשנות מקום בשביל זה. שב כל היום בבית המדרש ותראה שאתה תקנה את מידת הענווה אם אתה תעשה את העבודה הנכונה. לא חייבים בשביל זה לשנות מקום. זה מה שאומר את המקום. מה? בית המדרש זה שינוי. כן. כן.
אם זה עושה זאת, למה זה פוסל? למה צריך לפסול?
לא, לא פוסלים. לא פוסל.
תנא קמא
הוא לא פוסל, הוא אומר שזה לא מחויב. אנחנו עסוקים בדברים שקוראים גזר דינו של האדם. מה הכוונה? האדם הזה חטא, עבר עבירות חמורות, ועכשיו הוא בא להתייעץ ולשאול, איך אני יכול לבטל את מה שנגזר עליי? אז אומרים לו, בבקשה, ניתן לך עצות טובות ועצות מועילות. 4 דברים מקרים גזר דינו של האדם. צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה. הוא אומר, שמעתי שגם שינוי מקום. נכון או לא נכון? נגיד לו ככה. לפי הרמב״ם, שינוי מקום זה נועד לקנות מידת הענווה ושפלות הרוח. אם אתה יכול לעבוד על מידת הענווה שלך ושפלות הרוח, בלי לשנות מקום, לפי הרמב״ם זה מועיל. אם אתה מרגיש שזה יועיל לך, והרבה פעמים זה קורה, שזה כן דווקא, אדם צריך את זה. פעם הוא היה חי, אני יודע, באיזשהו מקום, וכולם הכירו אותו, והוא היה בחבורה, ושם, זה, כולם, הוא המלך של החבורה. ועכשיו הוא החליט לשנות את החיים שלו. אומרים לו, שמע, אם אתה לא תצא משם, הסיכויים שלך, הם לא כל כך טובים. אתה תושפע כל הזמן, אתה צריך להגיע למקום שאף אחד לא מכיר אותך, להתחיל את החיים שלך מאפס. מאפס, כן. בגיל שלי להתחיל מאפס, בגיל שלך להתחיל מאפס. קנה מידת הענווה ושפלות הרוח. לכן, הרמב״ם אומר שזה מועיל. רק הרמב״ם גם מנמק למה צריך שינוי מקום. הרבה פעמים אנשים אומרים, שני מקום, שני מזל, הכוונה, זה סגולה. אומר הרמב״ם, לא, זה לא מועיל. זה דרך לעבוד על מידה מסוימת. עכשיו, לפי תנא קמא, אם תשיג את תיקון המידה בלי לשנות מקום, או אתה משנה את המקום הנפשי שלך, שינוי מקום זה יכול להיות שינוי מקום גיאוגרפי, יכול להיות שינוי מקום נפשי. זאת אומרת, אני כבר לא שם. לפעמים אתה מדבר עם בן אדם, אתה אומר לו, אתה עדיין, אני כבר לא שם, זהו, אני כבר לא שייך לשם.
מה
שתנקמה
אומר שזה פשוט לא תמיד משפיע.
התנקמה אומר שזה אפשר בלי שינוי מקום.
אם אפשר בלי, אז
למה לקבוע את זה ככלל? אתה מבין? אם אתה אומר, אם אתה לפי תנקמה, אם אתה תקבע שינוי מקום ככלל, זאת אומרת שלא תוכל להשיג את המטרה בלי זה. והתנא קמא אומר, לא נכון, אפשר להשיג את המטרה בלי שינוי מקום. לפי הדעה השנייה יש אומרים, לא, אתה אף פעם לא תגיע לענווה ולשפלות רוח אמיתית בלי שינוי מקום. זה חייבים להכניס את זה בתפריט של בעל תשובה שהוא רוצה לקרוע גזר דינו.
מה שכתוב זה מקורא את גזר דינו. יש עוד דברים שיכולים לקרוא ליצור דינו, לא? כאילו שיכולים לקרום לו לעשות את הדברים האלה. אחד מהם זה כאילו, אתה יכול להיות ענב על ידי זה שאתה תשנה מקום.
כן. זה יש אומרים. כן. ואתה יכול להיות ענב בלי לשנות מקום. זה התנא קמא. הבנת?
לא הבנתי למה זה אמור להיות תכליתי, שרק דרך זה אפשר להיות ענב.
מה בשינוי, לפי היש אומרים? כי היש אומרים אומר, שאחד מן הדברים, שזה המהר"ל הולך להסביר באריכות, שאחד מן הדברים שקובעים מעמדו של אדם בעולם, זה מקומו.
פיזי?
כן. מקומו הפיזי. הוא קונה, אדם קונה מקום. בכל דבר זה ככה. אני יודע מה. בוא ניקח דוגמה. בבית הכנסת, הרב יושב במקום מסוים. אני פעם הייתי באיזה בית כנסת, ומישהו בא, לא ידע, ישב במקום של הרב, הרב עוד לא הגיע. הוא ישב במקום שלו. מישהו בבית הכנסת בא, צועק עליו, מה אתה עושה פה? הוא נבהל, הוא לא הבין. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אתה יושב במקום של הרב! אתה לא מתבייש? לא ידעתי. אז אומר, כן, אבל זה המקום של הרב. זאת אומרת, הוא נכנס, מה קורה? הוא נכנס לבית הכנסת, המתפלל הזה, הוא רגיל לראות שם את הרב. הוא נכנס לבית הכנסת, פתאום הוא רואה מישהו אחר שם. הוא כמעט התעלף. מה אתה עושה במקום זה? אתה יושב במקום הרב. כלומר, לאדם המקום גם קובע משהו. מה, הוא לא רב אם הוא לא יושב באותו מקום? כן, אבל זה חלק מהופעת הרב בבית הכנסת, שיש לו מקום מיוחד, ייחודי. זה ככה בהרבה דברים. יושב ראש, יושב בראש. מה אכפת אם הוא יושב בזנב? המקום הוא זה חלק ממהותו של האדם. עד כדי כך שאברהם נקרא, למה אברהם? אב לארם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זוי, תספיק. אתה לא אב לארם. אתה אב המון גויים. לא ייקרא שמך אברהם, כי אם אברהם ייקרא שמך. זאת אומרת, תעזוב, אתה לא קשור דווקא לארם. זה נגמר, נגמר הסיפור. עד עכשיו אברהם זה קשור לארם, זהו, נגמר. זה לא מה שייתן לך את מעמדך. מה שייתן מעמדך זה אתה כלל עולמי. אתה איש עולמי. קוסמולוגי אתה. טוב, זה משנה את הכל. אז לכן, לפי היש אומרים, עניין המקום הוא מאוד חשוב, כי זה אחד מן המרכיבים. כתוב, אין לך דבר שאין לו מקום. המקום זה אחד מן הממדים של מציאות האדם. זה אחד מן הממדים, רואים את זה. המלך יושב על כיסא מלכותו. שלא יושב על כיסא מלכותו, לא. מלך כדי לדון צריך לשבת על כיסא מלכותו. שופט, אתה לא יכול לתפוס אותו ברחוב ולהגיד, טוב, יש לנו איזה סכסוך. האם אתה מוכן לדון? לא, באמצע הרחוב לא דנים. אתה צריך לבוא לבית משפט. אתה צריך לבוא לבית דין. ככה כותבים בפסק דין, במוטב קלטה. שלושה ישבו בדין במקום המיוחד לדין. אתה יודע מה זה משנה? העיקר זה אותו דין. לא, המקום גורם. באותו רגע שהסנהדרין גלתה מלשכת הגזית, בטלו דיני נפשות. אני לא מבין. הדיינים האלה, הם היו אותם דיינים? כן. הם ידעו לפסוק את הדין? כן, הם לא השתנו מהיום למחר. כן, זה לא... מה קרה? אתמול הם ידעו לדין דיני נפשות? היום הם לא יודעים לדון דיני נפשות? למה? בגלל שגלו ממקומם? כתוב, ובאת אל המקום. כלומר, המקום גורם. אם הסנהדרין לא יושב בלשכת הגזית, אין דיני נפשות. בסדר, הוא יושב בהר הבית. אין דיני נפשות. נגמר הסיפור. עד כדי כך זה משנה הכל? הכל. למה? כי המקום גורם. המקום זה חלק מהגדרת מהותו של האדם. המהר"ל הולך להסביר את זה באריכות. אז זה לא דבר נספח כזה. הרמב״ם הבין שעניין המקום זה לצורך קניית מידה. אבל מישהו יכול לבוא להגיד לא. מקום, עצם מקום, המהר"ל ילך יותר לכיוון הזה. שעצם המקום זה משנה ממדיות במהותו של האדם. יש הבדל אם האדם יושב במקום כזה או אם האדם יושב במקום כזה. יש הבדל אם אתה גר בירושלים ואתה גר מחוץ לירושלים. הכל מעלים לירושלים ואין הכל מורידים. איש ואישה רבים, כן? מה? אני רוצה לגור בירושלים. והוא אומר לא רוצה לגור בירושלים. אז הולכים אחרי מי שרוצה להיות בירושלים. המקום גורם, מה זה משנה? תהיה לנו דירה יותר יפה בקיסריה. על חוף הים, כל היום, ים. לא, 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 רוצה ירושלים. האדם. כן, זה הכוונה, הכל מעלי, נכון? אומר המהר"ל, האדם. אשר נגזר עליו גזרה מן השמיים בשביל רוע מעשיו אשר חטא. עם כל זה, אל יאמר שכיוון שנגזר עליו אי אפשר שישתנה. אבל אפשר שיהיה משנה הגזרה. כלומר, לימוד ראשון, למדת כלל. מתוך זה שארבע דברים מקרים גזר דינו של האדם, אומר המעלה, דבר ראשון אתה צריך ללמוד שאפשר לקרוא גזר הדין. זה לא המכתוב, שזה כתוב, ואי אפשר לשנות. זהו, נגזר עליך, הלך. לא. החכמים קודם כל כאן גילו לנו סוד מאוד גדול, אפשר לבטל גזר דינו שנגזר על האדם. גם אם הוא עשה את הדברים הכי חמורים והכי קשים, שנגזר עליו הדברים הכי רעים לא עלינו. אפשר לשנות. זה דבר ראשון אומר המהר"ל שתלמד. דבר שני, ודע לך, כי אלו דברים ראויים שיהיו משנים את הגזרה. כי האדם יש בו ארבעה חלקים. אתה חושב שסתם אמרו ארבעה דברים? לא. זה בגלל שארבעת הדברים האלה הם כנגד ארבעת חלקי האדם, שהם הגוף והנפש והממון. בינתיים יש רק שלושה, הגוף, הנפש והממון. אשר גם כן נחשב כמו אחד מחלקיו. הממון זה חלק מן האדם עצמו. כמו שהתבאר כמה פעמים, כי הממון של אדם גם כן נחשב חלק האדם, כמו שאמרו חכמים פעמים הרבה במסכת בבא קמא, למשל, הגוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו נוטל את נפשו. אתה חושב שזה סתם? ממונו של אדם זה חלק ממציאות, זה חלק מן המציאות שלו. ועוד אמרו במסכת סוטה, הצדיקים חביב עליהם ממון שלהם יותר מגופם. מה קרה? כי הם יודעים שהממונם בא אליהם ביושר ובכבוד. ואלו שלושה דברים ביארנו אצל אהבת השם יתברך. דכתי ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. כן, מאודך זה ממונך, נפשך זה נפש, מה זה שהוא אמר, והגוף זה בכל לבבך, כי הלב זה חיות הגוף. עיין למעלה. אומנם, ומה זה הדבר הרביעי? אומנם הרביעי הוא השך כולל כולם. כי אלו שלושה דברים מחלקים, והאדם כולל את שלושתם שיש בו הגוף והנפש והממון. מה זה תמיד אצל המהר"ל? יש חלקים והכולל. הערך הכולל, הדבר שיכול להכיל את שלושתם ביחד. דוגמה, למשל, דמיון זה הבית, שהוא כולל את החלקים שלו, את אבניו ואת עציו ואת אפרו, אלו הם חלקי הבית. ושם בית כולל את שלושתם ביחד, וכך נקרא, הלכים להקים ביחד, שם אדם. כלומר, האדם זה גופו, נפשו, ממונו, ומה שהוא כולל שעושה שכל זה זה מציאות אחת. יופי. והנה, כאשר נגזר על האדם גזר דין, אם משנה אחד מן החלקים לטוב כאילו היה אדם אחר, הוא בטלה הגזרה שנגזר עליו. ולפיכך דווקא אלו ארבעה דברים משנים הגזרה. כי קודם כל אמרנו שינוי מעשה. המעשים הם לגוף האדם. הנה, עכשיו הוא מסביר איך כל אחד מן השינויים מתייחס לכל אחד מחלקי האדם. שינוי מעשה זה שינוי מצד גופו. כי המעשה נעשה בגוף. כאשר צריך לעשות המעשה בגוף. וכאשר משנה לטוב חלק אחד מחלקיו, מבטל את הגזרה שנגזר על האדם. למה? כי יש כלל גדול בגזרה. גזרה יורדת מן השמיים עם כתובת. וכמו מכתב. אתה לא שם בול על המעטפה, ואתה שם בתיבת דואר. ראובן הכהן, בול בתיבת דואר. לא, אתה צריך כתובת. הכתובת זה המפרט. באותו רגע שאדם משנה משהו ממציאותו, הגזרה לא יורדת עליו. למה? כי הוא שינה את הכתובת. הגזרה הייתה מיועדת לאדם פלוני. שינה אחד מחלקיו לטובה, זה שינוי כתובת. לכן הגזרה לא מגיעה. והתפילה, למה היא מתייחסת? לנפש. שכך נאמר בשמואל, אצל התפילה, ואשפוך נפשי לפני אלוהים. מי אמרה את זה? חנה, שהתפללה שהיא לבן. אז אם כן מפורש, שתפילה מתייחסת לנפש. תפילה לעני, כי יעטוב, ולפני השם, ישפוך שיחו. זה מצד הנפש. כי האדם בתפילתו שופך נפשו וליבו לפני אלוהים. הוא מבטל נפשו. צדקה ובממון. זה החלק הנוסף. אם כן, מעשים בגוף, תפילה בנפש, צדקה בממון. לפיכך אלו שלושה דברים הם מצד חלקי האדם. ושינוי השם הוא הכולל את כל שלושתם. זה כנגד הכולל. כי השם אשר ייקרא בו אדם כולל כל חלקי אדם. כשאתה קורא לאדם בשמו, אתה לא קורא לא לגופו, לא לנפשו ולא לממונו, אלא אתה קורא לא בכללותו. ויש אומרים אף שינוי המקום. כי המקום הוא גם כן צורך האדם. ויקרא האדם על שם מקומו, כאילו היה המקום גם כן מכלל חלקי האדם. יש הרבה אנשים ששם המשפחה שלהם הוא שם המקום. הוא שם המקום. מצד המקום נקבע שמם. נו, זה בדיוק העניין. והרי הוא אפילו מביא לזה הלכה, המהר"ל. והרי צריך לכתוב שם המקום בגט. אם לא כותבים שם המקום בגט, שם מקומו של האדם, הגט פסול. כי אי אפשר שלא יהיה לאדם מקום, ונקרא האדם על שם מקומו. ומפני שנקרא האדם על שם מקומו, לפיכך הוא שייר גם כן לאדם. ומפני כך אלו ארבעה דברים משנים הגזרה, ויש אומרים חמישה דברים אם אתה כולל את המקום. גוף זה המעשה, נפש זה התפילה, צדקה זה הממון, שם זה הכולל, והמקום זה הגדרתו של האדם. אמנם יש עוד באלו דברים חוכמה עליונה, כי נזכרו כסדר בוודאי, כי הצדקה, כי הצדקה, כן? איך זה מוזכר? בגמרא תסתכלו, צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה, זה הסדר, כן? אז מה הוא מתכוון להגיד? הוא מתכוון להגיד שלא במקרה, כדרכו של המהר"ל שמעמיק מאוד בדברי רבותינו, שאם החכמים הזכירו את הדברים האלה לפי הסדר הזה, כנראה שיש משמעות לסדר. והמשמעות שהוא הולך לומר, שזה מדובר מלמעלה למטה. במדרגות של הדברים הפועלים לשינוי גזירת האדם. כי הצדקה, כי צדק מלאה ימיניך, והוא משנה את הגזירה. והצעקה הוא למידת הדין. לכך לא אמר תפילה, כי הצעקה דווקא הוא למידת הדין, שבוכה ומיילל על חטאה, ודבר זה משנה את הגזרה גם כן. כלומר, ימין, השם רוממה, זה הצדקה. זה לפעול על מידת החסד. צעקה זה לפעול על מידת הדין. כי הצדקה שהוא החסד מבטל הדין, והצעקה גם כן מבטל את הדין. ושינוי השם מבטל עצם הגזרה. וידוע כי השם הוא כנגד קדושת השם. כבר פירשנו זה במקום אחר. שינוי מעשה זה הדבר הכי קרוב לאדם עצמו. על הארץ כבר התחלנו ממקום מאוד גבוה, והגענו לשינוי מעשה. הוא קרוב אל האדם, כן? כי האדם הוא קשור למעשה. ויש אומרים אף שינוי המקום. זה אפילו שינוי כבר שקשור לאדמה, לארץ. אתם רואים? זה מלמעלה למטה. ויש אומרים אף שינוי המקום הוא שנאמר וזה מקום בינה. ואבן הדברים האלו אשר רמזנו לך, ואבן למה אמרו יש אומרים, כי אין זה שווה ודומה לראשונים, וכל אחד מאלו ארבע או חמישה לדעת יש אומרים, יכול לבטל הגזרה, ודי בזה למבינים. הלוואי והיינו מבינים כל מה שהוא מתכוון, אבל לפחות קצת משהו הבנו מדברי הדברים הנפלאים של המהר"ל, הדברים שפועלים לבטל את הגזרה שנגזרת על האדם. מה אתה אומר?
מה זה שווה דומה
לראשונים? מה?
מה זה דומה לראשונים? שורה שנייה מהסוף. זה שווה ודומה
לראשונים. העניין של המקום. על זה אתה מתכוון?
כן.
בגלל שיש הבדל מאוד גדול בין ארבעת הראשונים לדבר החמישי. מה ההבדל המאוד גדול? ארבעת הראשונים. מה ההבדל המאוד גדול? שארבעת הראשונים הם באדם עצמו. האדם עושה צדקה. האדם צועק צעקה. האדם משנה מעשיו. האדם משנה את שמו. פתאום, דבר חמישי, זה לא האדם.
הוא רוצה לו שזה פחות.
הוא לא רוצה הוא רוצה להראות שזה שונה במהות. הדבר החמישי, יש אומרים, שינוי מקום, זה כבר לא כלול באדם עצמו, אלא מי החלל שבו האדם חי. אתה מבין למה זה מאוד שונה? כי באופן מהותי זה לא אותו דבר. ארבעת הראשונים שייכים לאדם עצמו, והדבר החמישי זה דבר שחוץ לאדם.
אבל הוא אומר, ויש אומרים, אף שינוי המקום הוא שנאמר, באיזה מקום? מקום בינה. כאילו, באיזה מקום בינה? מקום בינה זה הלב.
כן, נכון, זה הדבר. מה?
זה גם בתוכה, מקום בינה זה הלב.
אז אתה צודק, זה משהו מאוד מיוחד. נכון, זה דבר מאוד מיוחד, המקום. ברוך כבוד השם ממקומו. לכאורה מקום זה הדבר הכי חיצוני לאדם, לעומת הדברים האחרים. ומצד האמת, יש בו דבר מאוד פנימי, ששייך מאוד בפנימיותו לערכו של האדם. אדם לא נוחת במקום סתם. יש קשר גדול בין האדם לבין מקומו. כי לכן המהר"ל כותב במקום אחר שמקום זה מלשון מקיים. זה מקיים את האדם. וזה גם הדוגמאות שאנחנו הבאנו, שהרבה דברים משתנים במהותם בגלל שינוי המקום. זה, אתה מקריב בהמה שהיא קורבן בבית המקדש, עבודת השם. הקרבת את אותה בהמה מחוץ לבית המקדש, חייב קרת. מה קרה? זה אותה בהמה, כן. התכוונת לעבוד עבודה זרה? בכלל לא. התכוונתי לעבוד את השם. אז מה קרה? כן, זה לא במקום הראוי. צריך הרבה בינה כדי להבין, זה קשור לשאלה ששאלת, כדי להבין את ערך המקום צריך המון בינה. צריך לרדת לעומק הבנת העניין. הבנת העניין זה חושף איך המקום משחק כאן. זה כמו הסוד של ארץ ישראל. מה לי חי פה, מה לי חי שם. ארץ הקודש. זה פשוט להבין איך הקודש מתקשר למקום, לגיאוגרפיה מסוימת. אתה חי בתוך גבולות אלה, ארץ הקודש. אומר רבי יהודה לוי, כלומר, אפשרות לנבואה. יצאת את הגבול, אין נבואה. מה קרה? קדוש. הנביא קדוש. מה יש להם? פה או שם? לא, אתה לא מבין את סוד המקום. כן.
כאילו
יש פה איזה רמז, למה אולי אפשר להגיד שכל ארבע הראשונות זה מעשים שאדם
עושה. כאילו, תקע, צעקה, מעשים, ואז אחר המעשים נמשכים הלבבים, שזה המקום. אז יכול להיות שהתנקה אומר שהמעשים כבר יביאו את הלב לשם. ואתה אומר שלפי המעשים שלנו... לא, לא אחר המעשים, ממש פה הלבבות. כאילו, גם את הלב אתה צריך מעצמך לתת אותו. לשנות אותו, כי הוא מתייחס ממש למקום הבינה באדם עצמו, כי
דבר כל אפשר
של האדם.
אם אפשר להסתכל על זה. כן, אפשר להגיד ככה, המקום שמחוץ לאדם והמקום שבתוך האדם. יש המקום שמחוץ לאדם והמקום שבתוך האדם. זה אולי שמשהו רוצה, זה אצלנו המילה מקום מציינת את הדבר הכי גשמי, המקום. המקום שאתה עומד עליו. וזה מציין את ריבונו של עולם. ברוך כבוד השם ממקומו. המקום ברוך.
מקומו של עולם.
אז זו שאלה על מה, איך אתה מתייחס. לצד החיצוני של המציאות ולצד הפנימי של החיצוני. זה קשור למה שאתה אומר. מבחוץ נראה שהמקום שאדם, שבו האדם עומד, זה תנאי חיצוני. אבל בעומק העניין, היתר הדברים, ארבעת הדברים האחרים, יקבעו באיזה מקום האדם יהיה שייך. טוב, יש עוד הרבה מה להגיד על זה, בעזרת השם.